יש עדיין ביפתח. דיברנו על המניעים לנדר שלו ועל מה קרה שביתו באמת הייתה היחידה שיצאה שם, ואמרנו שנתחיל היום את השיעור בכלל בטבעו של הנדר הזה. והיה יוצא שיצא לקראתי מדלתי ביתי משובים שלום מני המון, והיה לה' ועליתי ואולייך. בכלל נדר כזה יכול לצמוח באקלים יהודי. והבאנו את המחלוקת שקיימת בין המפרשים, מה בעצם הכוונה בדבר הזה. אם באמת הכוונה הייתה פשוט לקחת סכין, לשחוט אותה ולזרוק את דמה על המזבח, או שהכוונה הייתה משהו יותר עדין, שכמו שראינו, כי המפרשים לא מסכים, זה היה אצל שמואל, בסך הכל גם כן נאמר, מתתים להשם כל ימי חייו, הוא מורה לא יעלה על ראשו, ואין על זה שום זעקה על כך ששמואל מקודש כולו להשם, ואילו היה משכן קיים. אז יש להניח ששמואל כל ימיו באמת היה ונראה שם את פני השם, וישב שם עד עולם, כמו שכתוב. והדבר הזה בהחלט אפשרי במסגרת נדר ובכל דבר כזה. האמת היא, הדעה הזאת של כאמור אבן עזרא החשבן, הרד"ק, הרמב"ן שולל את זה בכל וכל, הוא הולך לשיטתו של רש"י, אם כי מסיבה אחרת, לא מדיני הקדשת עולה, אלא כמו שאמרנו, בונה את זה על משפט החרם, על אף כל חרם שיכורה מן האדם לא ייפדה מות יומת, אם כי הוא רואה בזה כמה טעות, טעות גמורה, אין שאלה, אבל נדמה לי שבמידה מסוימת השאלה הזו תלויה בפרשנות, הייתי אומר אולי במחלוקת המרכזית, פחות אחת המרכזיות, אני חושב שהמרכזית, אבל לא המרכזית הקיימת לגבי מעשה העקדה, ויש הרבה מה להשוות בין מעשה העקדה לבין סיפורו של יפתח, כמובן מלבד שינוי אחד גדול, שכאן זה יתבצע וכאן לא, אבל זה ברור, אבל כשאנחנו מדברים על השלב הראשון, גם אם אני מדבר על המחלוקת שנראית לי המחלוקת המרכזית במעשה העקדה, זאת השאלה, מה בסופו של דבר היה גורלו של צו השם, שבכל אופן אמר לאברהם, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אם הקדוש ברוך הוא רק עבד על אברהם, שהדבר הזה עבד במרכאות על אברהם, שהדבר הזה יש לו קשיים פרשניים מחמת עצמו, האם הקדוש ברוך הוא חזר בו, או שמלכתחילה כן התכוון לעלות לעולה, ואחר כך ניצחה מידת הרחמים, כמו שעולה מתוך כמה דברים בחז"ל, או, והפרשנות הזאת של חז"ל מוכרת מאוד, אפשר להתווכח עליה, והפרשים באמת מתווכחים עליה, אבל הפרשנות הזאת מוכרת מאוד בחז"ל, גם בפרשים שלנו היא מופיעה, המלווים מחזיק לו מכל וכל בעניין הזה. שכשאמרתי לך עליהו, לא אמרתי לך שחתם. כלומר, שמלכתחילה, באמת, הקדוש ברוך הוא לא בהכרח התכוון לשחוט. אמר, ועליהו שם לעולה. הביטוי ועליהו שם לעולה לא חייב להתפרש לשחוט אותו ולזרוק את דמו על המזבח ולשרוף את בשרו עד תום. כן, זה לא חייב להתפרש לך. ועליהו שם לעולה יכול בהחלט להתפרש באותה מידה שמתאים לעשות את זה לאדם. כן, כלומר, בהמה שאין לה נשמה, שאין לה שאר רוח, שאין לה כל מה שצריך, אז ברור שלבוא להשם זה במשמעות של כמו שנזכר אצל אדם, זה בהחלט יכול להיות אחר. חנה עצמה מתאר ואשפוך את נפשי לפני השם. היא שופכת את נפשה לפני השם, בתפילה, נכון? תפילות כנגד קורבנות תקנו. איך הבהמה שופכת את נפשה לפני השם? כי הדם הוא הנפש, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוהיך. כלומר, הבהמה שופכת את נפשה לפני השם, כמו שאנחנו יודעים, דם זבחיך יישפך לפני השם אלוהיך, וזה נאמר על אדם או הנפש. אדם ששופך את נפשו לפני השם זה באמצעות תפילה. כלומר, כאן ההקבלה בין תפילה לבין קורבן, וכל אחד על פי דרכתו. הקדוש ברוך הוא איננו חפץ במותו של אדם. כיוון שאדם מסוגל למלא את התכלית של עולה באמצעות קרבת השם שיש בו, מה שבהמה איננו מסוגלת, הוא ממילא אצל בהמה ניתן לעשות את זה רק באמצעות זריקת דמה על המזבח, שריפת בשרה וכל הדברים האחרים. ואז באמת והיה על השם ועליתי עולה יכול להתפרש צורה אחרת. וכמה כמה מדרשים, כמו שאומרים, אמרתי לך עליו ולא אמרתי לך שחתהו, אז באמת מבינים שישה בסופו של דבר עלה. כן, עלה לעולה, עוד מעט. והדבר הזה איכשהו גם מתבקש ממה שכתוב, והיה שם אברהם אל נעריו, ויקום וילכו יחדיו אל באר שבע, שניתן לדייק מכאן שיצחק לא הלך איתה. כן, בהתחלה הוא הולך יחד עם יצחק ויחד עם נעריו. כשהוא שם הוא הולך רק עם נעריו, ויצחק לא היה שם. ואם נלך למדרשים שונים בעניין הזה, אז נתמן בבית שם ועבר. כלומר, יצחק איפשהו הלך להתעלות בעבודת השם באיזשהו מקום אחר, ולמעשה לקיים בכך את הצו של ועלהו שם לעולה. אני מכיר נזכר, השיחה שנתתי, אני לא זוכר, אני מדי שבת תולדות, או אני לא זוכר שבת זה, כלומר, כשדימנו זה, דיברנו על כך שיצחק בעצם אפשר לומר שמתנהג מבחינות מסוימות שפרשת עולות לא נאום זה כאדם שחוט שחוט בכלל שם הוא אחד שמביאים לו אישה ואחד שעושה כל דבר רק מה שעשה אביו ואחד שאפשר להזיז אותו מכאן לכאן ומכאן לכאן ושכולם מהנדסים אותו בגלל שראשו נמצא שם בגובי מרומים והוא מייחד את שם השם. ואפרו של יצחק צבור מונח על גבי מזבח. שוב, הרי יצחק לא נשרף, אז איך אפרו צבור מונח על גבי מזבח? אומרים, ואפר יצחק יזמין אשר יאמר כי הוא זה, בפיוט, כן, כלומר, בסליחות של ערב יום הכיפורים. כלומר, מבחינות מסוימות ניתן לראות אותו כעולה לעולה, מבחינה הזאת באמת שהוא עוסק רק בדברים הנשגבים, ולא בצורכי השעה, בכל הדברים האלה, כך שיש מקום, אני אומר, בהחלט להבין, שהיה השם, להשם ועליתי הוא עולה, שבא על מה תפתח גם כן משהו מהסוג הזה, ושתשב שם ותייחד את ליבה ואת כל מעשה על עבודת השם, כשתהיה סגורה והבקה על בתולי, במשמעות באמת שלא תנסה לאיש ושלא תקים משפחה, ותתייחד כולה לעבודת השם. זאת כמה אפשרות כאשר, אני אומר, האפשרות הרגילה דווקא לא זאת שעולה מרוב מדרשי חז"ל היא שבעלה הוא שם לעולה שאברהם מבין נכון אברהם מבין נכון, בעלה הוא שם לעולה המשמעות הוא לשחוט ולזרוק את עבור על המזבח ולשרוף את בשרו מה קרה אחר כך כאמור היה איזשהו שינוי שבחמתו אמרה תשחק את חללה ויצחק יורד למטה אבל בת יפתח לא ירדה למטה, ואז באמת הוא הקריב אותה. ואז השאלה היא דבר כזה קורה, אז הרמב"ן כאמור מוציא איזשהו פסוק שם מפרשת בחוקותיי, להגיד במה יפתח טעה, אבל אם נלך להיקרם דרשי חז"ל, אז במה יפתח טעה? שוב, יפתח הגיע מארץ טוב, ומתרבות בסביבה נוכרית, כך שגם כשעבד את השם, עבד את השם על פי מושגים, תרבות, מוטיבציה, נוכרים, שוב, שולחן ערוך מדויק לא היה, פרשנות בפסוקים ניתנת לכאן ולכאן, ואם אני אקריא איזשהו פסוק ביחזקאל בעניין הזה, שאולי יכול לעזור לנו, יחזקאל עוד לא היינו היום, אז ניתר ביחזקאל פרק כף, יש שם פסוק אחד שחוזר הרבה מאוד פעמים. פסוק כמו פסוק י' ואתן להם את חוקותיי ואת משפטיי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה דבר שהוא מזכיר אותו הרבה פעמים, שוב בפסוק י' ג', ואת משפטי מה עשו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ושוב הוא יאמר את זה. פסוק כ"א, ועוד, ויאמרו ויעבדים בחוקותי לא הלכו את משפטי ושמו לעשות בהם שיעשה אותם האדם וחי בהם. כל הזמן הוא חוזר על העניין של וחי בהם, ואז הוא אומר בפסוק כ"ה, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, ואתמה אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם למען אשימם, למען אשר ידוע אשר אני אדוני. הוא מתאר מצב שמשמעו הפשוט, אני לא בקריאה להסביר, להסביר בחזקה זה, שלעצמו דורש שיעור וחצי כדי להסביר את זה. אבל אני אומר, בקווים כלליים אתה יכול למצוא, שחזקה אומר שהקדוש ברוך הוא מטעה אותם ומקיים, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ומפושים יקשלו בה. כן? אבל הקדוש ברוך הוא מטעה אותם בתורתו, ומחמת התורה הם יכולים להגיע למצב של וקדש כל פטר של בהעביר כל פטר רחם, כלומר להבין את הפסוקים קדש לכל בכל פטר כל רחם מבני ישראל באדם ובמעל יהיו ממש על פי כל ההמשך מה שכתוב, כן? כלומר ברור, כן? כלומר שניתן להגיע מזה למשמעות פטר כל רחם בבני ישראל ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם מקיש, כן, פטר אדם לפטר בהמה. אנחנו יכולים לבנות את הדברים אפילו על פי מדרש קטן ולהאמין שבעצם הכל אותו דבר, כן? שהם צריכים להתחיל להקריב את הבכור להשם. מה שעולה כאן ביחזקאל בדבר הזה, שיש לי איזשהו פסוק שאותו הייתי מגדיר לא כחוק אלא כחוקה, כלומר, כאיזה חוק על, כאיזה חוק יסוד, שאומר, נכון, החוקים האלה כתובים, אבל תראה לך, הכל כפוף, למה? כלומר, הייתי אומר, אולי בלשונו של רבי עקיבא, כן, הייתי אולי אומר, כן, רבי יחזקאל אומר, כן, כלומר, יש חמש דעות במדרש, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול דברי רבי עקיבא, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול ממנו, ומופיעים במדרשים יותר מאוחרים, מופיעים עוד שלושה כללים אחרים, שמה ישראל השם הם כנראה שם אחד, תקבל זכת תעשה בבוגר ותקבל שני תעשה בין הרמיים, כל השני מראה אותך את תבנית המשקל ותבנית כל כלל וכן תעשו, ומופיעים חמישה כללים בעניין הזה, ויכולים להופיע חמישה כללים בתורה, לפחות לעניות הבנתי, יכולים להופיע חמישה כללים בתורה, כן, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול בספר בראשית, כל השנים היו אותך תמנת האדם ותמנית כל כלל וכן תעשו, זה כלל גדול בספר שמות, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בספר ויקרא, את הכבש אחד תעשה בבוקר, זה כלל גדול בספר במדבר, שמע ישראל השם אלוקינו כן, השם אחד, זה כלל גדול בספר במדבר. לגמרי במקרה, יש חמישה כללים ולגמרי במקרה כל אחד מחומש אחר. אבל בואו נגיד, אני הייתי אומר שאם יחזקאל היה מצטרף למחלוקת התנאים, אז מה הוא היה אומר? אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, זה כלל גדול בתורה. כן? כלומר, זה איזה מין חוק יסוד, חוק על, שממילא על פיו אתה צריך לפרש את הדברים האחרים. תיאורטית, הייתי אומר, אם כי הדעה הזאת לא נאמרה, יש חמש דעות, ואני הייתי מוסיף שוב דעה שישית בגמרא בבבא קמא, כן? הייתי אולי מוסיף לגבי השאלה של עין תחת עין, כן? שאלה איך ללמוד את זה, אז הייתי אומר, שהדרך ללמוד את זה שוב על פי חוק היסוד, שיעשה אותם עליו החיים. אל תעשה דברים שמשמעותם מוות קרוב למוות או כל מיני דברים שמשמעותם השחטת הגוף בצורה בלתי סבירה. כלומר, אבל מה שאני רוצה רק לומר מכאן, אם אנחנו לא רואים את זה כחוק יסוד, את העניין הזה של אשר יעשה אותם אדם וחיים, אבל זה ייתכן שיש פסוקים בתורה שיש מקום לטעות בהם ויש מקום להבין אותם, ויש מקום להבין אותם כפשטה. לאן אתה הולך עם זה? יש שיר, דיליה גדולה, ספר שלם, מצבה של שמעוני, שבה הוא מתאר איזה חלוץ בעלייה השנייה, לא משנה כרגע, אבל שפתח את הסידור והבין את מה שכתוב עם חיסר אחד מכל סמניה חייב מיטה, כפשוטו. כפשוטו, לא, נמשיך. כלומר, השאלה כמובן איך אתה מבין את הדברים ומה המשמעות, זה לפעמים תלוי באיזושהי תפוסה יסודית, וממילא אנחנו רואים שניתן היה לטעות בתורה. ניתן היה, שוב, היום אנחנו כבר אחרי מסורת מגובשת של למעלה משלושת אלפים שנה, אנחנו מבינים איך צריכים לקרוא תשוקה. יפתח, עוד לא היה לו כוס. כשאתה מדבר על אדם שחי שם בתוך תרבות של גויים, אז באמת יכול היה להבין, זה דבר שטוב בעיני השם, אני אקריב את ביתי, והקדוש ברוך הוא יעזור לי, וזה בסביב, וזה היה בעצם מה שהוא הולך לעשות. שוב, איך הוא מסתדר עם הפסוקים בספר דברים, לא יודע. אולי הוא, כשקראו את זה, הוא שם היה עסוק בשוט אס-אמס של עולם קטן, ולא שמע את קריאת התורה. אני, אין לי מושג. כן, כלומר, איך הוא יסביר? אבל דומה שלזה בדיוק מתכוונת התורה. היא אומרת, לא תעשה כן לאשם אלוקיך, כי כל תועבת השם אשר שנה עשו לאלוהם, כי גם בניהם ונותם ישרפו באש לאלוהם. ידידיה, לא עכשיו. ובכן, אפשר היה לדעות בזה, יפתח טעה בזה, וכאן אנחנו מגיעים לשאלה אחרת, נשמעת מוזרה, אבל דומה שאי אפשר להתעלם ממנה. עם כל המוזרות שבה, חז"ל מעלים כאן את השאלה המוזרה הזאת, וכי לא היה שם פנחס להתיר לו את הנדר. כלומר, אם כי בתרגום כשאנחנו מסתכלים, אז התרגום אומר, וכי לא היה שם פנחס כדי להורות לו שהנדר הזה לא חל. וכאן אם כן עולה שאלה מעניינת כשלעצמם, נניח שהנדר היה נדר, אז היה שם פנחס, היה שם תלמיד חכם, אפשר לגשת אליו ולהתיר את הנדר, ואם כן אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת על ידי כל מדרי כזה, כלומר לא היה צריך להגיע למה שהגיע. חזרנו עם זה תשובה שהיא לא פחות מוזרה מהשאלה, ואומרים אלא, מר פנחס, אני כהן גדול, הוא יבוא אצלי. אמר יפתח, אני רשעתי רעם שהוא יבוא אצלי. בין זה ובין זה מתה עלובה זו. כן, הוא אמר הוא יבוא אצלי, הוא אמר הוא יבוא אצלי, עד שהרפו, אז בסופו של דבר היא מת. טוב, אני יודע, מקובל לראות את זה כאיזשהו מדרש חינוכי כזה, מסביר שאנשים יכולים לפעמים לוותר על הכבוד שלהם ולכת אצל השני, ולא צריך להגיד, תבוא אצלי, זה איזשהו מדרש חינוכי מהסוג הזה, ואני מעריך שכל מי שילך ללמוד מדרש באקדמיה, אז פחות או יותר זה מה שיסבירו לו, וילכו לחפש את השם של התנא ושל המורה שאמרו את זה, ויחפשו לכם איזושהי עדות היסטורית שפעם מישהו לא הסכים לבוא אליהם, טוב, נו, יאללה, אין לי כוח. הגישות האלה, אני נשאר בהבנתי שהמדרש בא לפרש את המקרא, ולא שהמדרש בא לפרש את הפסיכולוגיה האישית של הדרשן. כן, מה רציתי לשאול?
קצת מחזיר אחורה על עניין יצחק, לניסיון, כלומר,
עלייה
לעולם.
מה השאלה?
אז אם באמת זה פשוט אברהם מבין לא נכון את האיש חדר, אז מה הניסיון במעשה העקדה? האם כל מה שהיה צריך זה באמת להביס ליצחק ולהעלות אותו?
לא, שאברהם מבין שחטא הוא דבר פשוט. כלומר, אתה יכול ללכת באיזושהי דרך חסידית של רבי מלך מליז'אנס בספרון רע מלימדר, בואו נסכם את מה עשה הגידה, תאמין לי לבר שלו ללמד נושא הגידה שנתיים רצוף, בלי להפסיק אפילו לשתות קוסטר. כלומר, בואו לא נגמור את זה, אבל בואו, אם לא נלך לכל מיני דרכים חסידיות, ברור לחלוטין שאברהם מבין, והוא צריך לשחות. עכשיו השאלה אם אברהם טעה או לא טעה, זאת שאלה גדולה. כלומר, אם אברהם טעה, אז עולה השאלה, אם נביא יכול לקנות בנבואה, זה אנחנו באים. נכון?
אם אנחנו אומרים שכל הניסיון הזה שאמרו לו
להעלות
אותו לעולם,
אברהם מבין שהוא צריך לשחות, אני אומר, לכאורה זה לבר פה. חוץ מהנובן בן. כן? הוא הבין שהוא צריך לשחות, זה ברור. עכשיו השאלה אם הוא טעה או לא טעה, זה עכשיו מסבך אותנו עם עוד כמה שאלות לא פשוטות. אתה מבין? מה, אני אומר, אני יכול עכשיו להתחיל להתמודד ולפרק את המוקשים האלה אחד אחד. תאמין לי שאני יכול לפרק את זה. אבל חבל לשוב. ידידיה, מה רצית לשוב?
שאמרת לה שאם זה באמת שהיא הייתה מתבודדת לשאר ימיה, שזה בא בגדרי...
ש?
שזה בא בגדרי נדר לגיטימי, אם זה היה פשוט שהיא תתבודד לשאר ימיה בבודת השם. אבל זה לא נדר לגיטימי, זה היה מישהו אחר. איתך לא יכול לדור שהיא פתאום יעשה משהו.
טוב, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת גם על חנה ושמואל. אתה לא רואה שמישהו מערער שם על הלגיטימיות של
זה.
מה?
אם דיכורים שמואל יחליט
לא
לעשות את זה,
אז הוא יכול... אני יכול לענות לך, אין לי בעיה לענות תשובה. הבת שלא אומרת, פתאום אליו אבי פצית אביו אל השם, עשה לי כאשר פצה מפי רק לומר שהיא נוטה את הסכמה. אז לא, זה השאלות הרשמיות הלמדניות, לא צריך את זה עכשיו. נחזור אם כן, אני חוזר למדרש חז"ל, מה שקורה כאן בין יפתח לבין פנחס. השאלה היא כל שאלה מוזרה. קודם כל חז"ל אומרים, לא היה שם פנחס. מי אומר לך שהיה שם פנחס? כתוב חמישה פסוקים קודם, בשבט ישראל בחשמון ובבנותיה ובערוב ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה, ומדוע לא יצלתם בעת ההיא? בואו נגיד, פנחס מופיע לנו כבר בפרשת השבוע שלנו, נכון? פרשת וירא, יש פנחס? יש פנחס. אפשר לדחוק שנולד יותר מאוחר, זה כתוב בפרשה שלנו, אבל אין צורך. נכון? אולי, לא יודע. אבל חז"ל ודאי מניחים שפנחס כבר היה. כן, במעשה העגל, חז"ל אמר שפנחס היה ונחק במעשה העגל. אז כלומר שבשנת ה-40 הוא היה בן, לא יודע. נגיד בן 52, כן, בשנת ה-40, משם עוד 300 שנה. לא היה שם פנחס? 352 שנה שהוא נרד? מה, באמת לא היה שם פנחס? כדי שהתיר לו את המדר? אולי לא. מה, כל כך מופרך להגיד שפנחס לא היה שם. כן, כך, שבחזק. מנהי בכלל החזק שהוא היה? נגיד שהוא היה חד. לא יודע אשמח מה להגיד שבגיל 352 הוא עוד היה חי, אבל גם אם נניח שהוא היה חי, אז מנהל לך בדיוק שהוא היה מזומן שם להתיר את הנדר, ומנהל לך שהוא הלך אליו, ושהוא רצה שהוא יבוא אליי, והוא רצה שהוא יבוא אליי, בואו נגיד, אני יודע מה... אז דוד המלך אסור להגיד שהוא בעל אשיש, ועל פנחס מותר להמציא כזה דבר שיש מאי? מה, פנחס פחות חשוב מדוד המלך? שמותר להמציא עליו כאלה סיפורי. טוב, על פניו נראה שבעל המדרש, וזוהי סוגיה שאתה אנחנו נלמד לחוד, אבל על פניו נראה שבעל המדרש ראה את פרקי ספר שופטים כסדרם, בלי אין מוקדם או מאוחר, והפרקים כסדרם. ואם כן, מה שעולה מכאן שפנחס כאן עדיין היה בחור יחסית צעיר מאוד. למה? שהרי הוא מופיע כבר, כאשר הוא עדיין מופיע בפרשת פילגש בהגיבה, שתהיה לנו רק עוד כמה פרקים. כלומר, שם כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון, כהן לפני השם בימים ההם, ומהנחה שאכן פילגש בגיבה היה אחרי, בגלל שהפרקים כסדרם, כאן אנחנו בפרק י"א, הוא פילגש בגיבה, כשהוא מופיע פנחס בן אלעזר בן אהרון, כהן לפני השם בימים ההם, זה פרק כף. כלומר, אנחנו תשעה פרקים אחרי הפרק שלנו, אז יש להניח שפנחס כן היה. מכל מקום ברור לחלוטין שזוהי הסיבה שבעל סדר עולם, אבל זה אנחנו נעסוק כשנגיע לשם, טוען ששתי הפרשיות של פסל מיכה ופילגש בגבעה אלה פרשיות קדומות. כן? בעל סדר עולם טוען שפילגש בגבעה הייתה בימי קושן רשעתיים. כלומר, קושן רשעתיים, אני מזכיר לכם, זה הדור הראשון של ספר שופטים. כן, זה ימי עותניאל בן כנס. וברור שהוא אומר את זה, מכיוון שפנחס מופיע שם. איך פנחס מופיע לנו בסוף ספר שם? ודאי שמי שלומד את הפסוקים כסדרה, ואני אומר על הנימוקים, ויש חמישה נימוקים בעד וחמישה נימוקים נגד, ואולי יותר, אבל ברור שמי שלומד שפנחס עדיין חי, אז אנחנו צריכים באמת ללכת באיזשהו כיוון שרומז עליו כבר אבן עזרא, שפנחס זה אליהו. אנחנו מכירים את זה בחז"ל, כלומר אתה מדבר פה על איזושהי דמות שספק גשמית, ספק רוחנית, כלומר מישהו שלעיתים מופיע ולעיתים לא, ומשהו סביב חיי נצח כאלה, כן? כלומר כמו אליהו הנביא, מופיע לנו עוד פעמים רבות אחר כך, ובעצם יורד מן השמיים. כלומר, מישהו שעלה ברכב יש מסוסי יש לה שמיים ויכול להופיע לפעמים. על כל הדברים האלה אנחנו נדבר כשנגיע לשם, שקצת דיברנו על זה בתחילת הספר, והיה על מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, אבל אנחנו עוד נזכיר את הדברים האלה. מכל מקום אני אומר, בסיס לטעון וכי לא היה שם פנחס, יש לנו לפחות מבחינה מציאותית. עדיין כמובן על איזה בסיס חז"ל ממציאים את הסיפור הזה, זו כמובן שאלה גדולה. בסדר, אני לא רוצה לקלקל לעצמי את פרשת פילגש בגבעה, ולכן אני רק אעיר שאני חושב שכשחז"ל מדברים על עונש על פנחס שלא התיר את הנדר של בת יפתח, הם למעשה מתייחסים בעיקר למה שקרה שם בפרשת פילגש בגבעה. ואני רק אגיד בקצרה, אני חושב שמוקד הבעיה שם, זה לא מקובל לראות את זה ככה, אבל זה ככה, אנחנו נראה את זה כשנגיע לפרשת פילגש בגבעה. אני חושב שמוקד הבעיה בפרשת פילגש בגבעה הייתה השבועה שנשבעו שם איש ממנו את ביתו לא ייתן לבנימין לאישה, ובעובדה שאנשי יבש גלעד לא באו, ואז הייתה החלטה שגם אותה מביא כאן הרמב"ן ממש סביב העניין הזה, להרוג ולהחרים את כל יושבי יבש גלעד. זאת ההחלטה הקשה ביותר, ואני חושב שזאת הייתה התבערה הגדולה שם, ודומה ששם באמת עולה שאלה נכונה. בסדר, כי השבועה הגדולה הייתה, ולכן מחמתה הלכו להחרים את כל יושבי יבש גלעד. בואו נקרא שם את הפסוקים בפרק כף א'. אני לא מסביר כרגע את כל הפרשה, אני רק רומז פרק כף א'. פסוק ה', ויאמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה בקהל מכל שבטי ישראל אל אדוני, כי השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עלה אל אדוני, המצפה לאמור מות יומת. כלומר, נשבעו שם שמי שלא מגיע אל השבועה מות יומת, כלומר שבועה שמחייבת את כולם. וגם את זה בונה הרמב"ן על משפט אחר, אך כל חייב אשר יוכרה מן האדם לא ייפדה מות יומת. אז ממילא לא הייתה ברירה אלא מה לעשות, להחרים את כל תושבי יבש גלעד ולהרוג את כולם. נחמד. ואיך היא לא היה שם פנחס להתיר את השבועה? זאת נניח שהייתה שבועה, ונניח שמחמת השבועה אתה הולך להחרים את כל שבועי השבועה. רגע, יש כהן גדול, אתה יכול להתיר את השבועה. אני רוצה קצת לדבר על מושגי התרת שבועה והתרת נדר כאן, וכאן קצת לגשת ליסודות הלכתיים של העניין הזה. לא, לא מצחיק פה את פנחס. אי אפשר להתיר נדר בלי פנחס, לוקחים שלושה יהודים, שמים אותם ליד שולחן, ואומרים שמונה רבותיי דיינים מומחים, יהיה. אני לא אומר את הנוסח הזה, אני לא יכול שלא תשאיר אותו מהפה, גם לא בערב ראש השנה. מי שיצא לו פעם להתיר נדר שמירה שהנוסח שלי יותר קצר, או צריכים כל דבר שמתפס להגיד. אתם, סיפרתי את זה כמה פעמים, אתם, אשריכם, יש לכם סידור בבינת ישראל, שיש עוד, יחזיר אותנו בכמה דברים לשפיות. אבל אני לא אומר, אני לא תלמידים מישיבה התיכונית, חוץ ממני. כן, כולם שם, שאמרו שם את התפילה, אני יודע, ב-13 מידות, בהוצאת ספר תורה ביום טוב, כן? כולם אמרו, וזכני ואת אשתי ואת בניי ואת בנותיי, ילדים ב-14, כתוב בסידור, נו, מה אני אעשה? כתוב בסידור. לא אומר שמחר תשנו את הפסוק שמה ישראל השם וכנו שמחר תקנו את הפסוק. אבל לדעת פרופורציות, לא חשוב. לעניין שלנו, אני חוזר כרגע, נעזוב את השימון הרבותיי, דיינים מוכים, יפתח לרואה, רק היה שלושה אנשים, יתירו לו את הנדר, יכול ללכת לכל מישהו אחר, למה הוא צריך לנסוע ממצפה גלעד עד שילה כדי להתיר את הנדר? אני חושב שלנדר הזה היו שתי מגבלות. היו שתי מגבלות משמעותיות מבחינת ההתרה שלו, ומה הן? אני מכיר קצת הלכות נדרים. זה נדר על דעת רבים. בעצם נדר הזה כמצמי של כל ישראל, והמגבלה השנייה, יותר פשוטה. מה? נדר בשעת צרה. אדם בשעת צרה לא מתחילים לו את מיתו. לא חוכמה, אדם עולה בשעת צרה שיעשה משהו, ואחרי שנגמר הצרה הולך להתיר את הלב. זה דבר שלא יעלה לדעת. ולמה באמת נודע בשעת צרה אסור להתיר את הנדר? כי זה גם כן כאילו נודר על דעתו של הקדוש ברוך הוא. כן, הוא שיתף את הקדוש ברוך הוא עם הוא, ועשה עם הקדוש ברוך הוא חוזה. ואמר לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה לי ככה, אני אעשה לך. אתה לא יכול להתיר את הנדר, נכון? כי זה היה נדר על דעתו של הקדוש ברוך הוא. אבל הדעת נותנת שכהן גדול בשני תפקידיו, ובשני תפקידיו, בשני כובעיו, הייתי אומר, באמת, באמת יכול להתיר כזה נדר, אבל דווקא כהן גדול. כהן הגדול הוא הנציג המוסמך של עם ישראל. וכל דבר שבקדי קדושה. ולכן, נודר על דעת רבים, זה לא נדר שאפשר להתיר אותו. אפשר להתיר אותו, אבל רק על דעתם של כל הרבים. אפשר לראות את יפתח כאיזשהו נציג של דעת הרבים. ואני אומר את הדברים, כיוון שאנחנו נזקק לפרטים האלה, ניתן לראות את הכהן הגדול גם כמייצג את דעת המקום. כן, מייצג את דעתו של הקדוש ברוך הוא, כשליחו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, גם ככהנים שלוחי דידן וגם כהנים כשלוחי רחמנה, ניתן אם כן לראות כאן את הכהן בשני הדברים, וממילא פנחס, הכהן הגדול, יכול להתיר אותו. אז שוב, אני חושב שהביקורת הנחרצת על פנחס מתחילה שם, תכף נראה איך זה מגיע ליפתח. סך הכל אני חושב שיש כאן בעיה דומה. ולכן חז"ל העבירו את זה מפרשת פילגש בגבעה לכאן. מה הדמיון? יש שתי הפרשים. בין יפתח לבין פילגש בגבעה. מעבר לעובדה שיש כאן בת שנהרגה, אנחנו עוד לא שם. אנחנו כרגע עדיין, כשגורלה של בת יפתח תלוי ועומד ועדיין היא בחיים. מה הדמיון בין שתי הפרשיות? שאלה לקהל הקדוש, מה? עם הצבעה אני מבקש, מה? כן.
שם היה נדר שלא
נפטר. טוב, ברור, מזה התחל. לא, לא, אל תקדיד. ברור, זה הבסיס, אבל עדיין לבוא ולומר שמי שלא התיר את הנדר שם, כנראה יכול כבר היה להתיר את הנדר כאן, ולא התיר אותו. מה? לפני
מלחמה.
היה לפני מלחמה, כן, אבל כאן זאת לא מלחמה מתוכננת, שם זה פרץ בגלל. כן, אני לא פחות מיום. כן.
מה שנקרא
מאחוריים, אין כאן מתחים. יש כאן מתחים, אין כאן, זה מלחמה עם דיימור, אלא אם כן תמיד יש לזה מלחמה
לרחים. מה? ושיבולת,
כמובן. עזוב, לא, אל תחברו לי פרשיות אחרות. נכון, אתם צודקים, אם ניקח את הדברים של איתמר ושל יונתן ביחד, גיא מנחם שלקש לו, אז זה נכון ששני הדברים האלה זה ערב מלחמת אחים. כלומר, בסופו של דבר, מחמת העניין הזה פרצה מלחמת אחים. אבל זה קרה אחר כך. הדמיון שאני רואה טוב, באמת, אחרון, כן, עכשיו, יום.
שזה יתרחש בגילה.
או, גם במקום. כלומר, נדמה באמת שנקודת המפתח כאן, אנחנו נצייר אותה, לצורך העניין. נקודת המפתח נדמה לי נמצאת כאן. מוקד הפעילות, שוב נראה את הפרשת פלגש בגבעה, נראה עכשיו פרק כף. פסוק כפר, ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל, כתוב אמנם בית אל, אבל מההקשר תראו מה זה בית אל, ויבואו בית אל ויבכו וישבו שם לפני אדוני ויצומו ביום עד הערב, עד הערב ויעלו עלות ושלמים לפני אדוני וישאלו בני ישראל באדוני ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. כלומר אנחנו מדברים פה על בית אל שהיא שילו. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפני אדוני מימים ההם לאמור, הוסיפו לצאת למלחמה עם בני בנימין הלכים הקטן, ויאמר אדוני עלו כי מחר יתננו בידיך. אני אתן את הפרשה, אבל אנחנו עושים את הפרשה שמוקדה אחד ושלו, ואנחנו נראה שם את המוקד השני, במקרה, אחד, זה יתייחס גלעד, ובמקרה שלפנינו זה... מעבר לדמיון השמות, זה אומר שיש כאן גם עניין מהותי, וזה דבר שיצא לנו לדבר עליו כמה פעמים, ודיברנו על זה גם בגדעון, ודיברנו על זה גם בהזדמנויות אחרות. הקו הזה, הקו של הירדן, כמעט בלתי ירוק. משהו די דומה לקו הירוק. אתם פה חיים כאן ומכירים את זה, אבל תדעו לכם, זה פשוט מדהים כל פעם מחדש. זה מדהים כל פעם מחדש. אתה מזמין אנשים להתקין, לתקן לך איזה מתקן מים בבית, איפה זה לא משנה? זה מעבר לקו הירוק. לא רוצים. לכולם ברור, אתה עובר את הקו הירוק, אתה מגיע למקום שכל הזמן זורקים שם אבנים ובקבוקי תבערה על כל מיני יהודים שכל היום קורטים שם זיתים. כלומר, זוהי התודעה, אתה לא יכול להתווכח בשביל. אתה לא יכול להתווכח. זוהי המציאות. כל הזמן זורקים כאן אבנים ובקבוקי תבערה על יהודים שכל הזמן קורטים כאן זיתים. ושחיים באיזה קרוון שמחר עושים. זוהי העובדה, כלומר, יש איזשהו קו מחסום מנטלי שלעם היושב בציון איפשהו קשה בכלל להשקיף מה קורה באחריו, וממילא אתה רוצה או לא רוצה, זה אנשים אחרים. ומכאן להתחיל ליצור, להדליק אפור אחד, ליצור איבה בין שני עמים, המרחק הוא אפסי. המרחק הוא פשוט אפסי. ועל רקע זה צריכים לראות כאן את המלחמה, ואני רוצה כאן להדגיש שאנחנו עוד נראה איזה להמשך. המלחמה הראשונה שהייתה הזעם הגדול על פילגש בגבעה, פילגש בגבעה נהרגה במערב הירדן, בעיר גבעה. אבל המלחמה התנהלה רק לפי צורך. איך מכאן זה עבר לשם? זה סיפור שם. אבל שם התנהלה המלחמה הגדולה והחזקה. תאמינו לי, נכון, אנחנו ניגשים. וגם כאן אתה מדבר על מציאות בסך הכל דומה. משה ישראל נמצא כאן, הכהן הגדול נמצא כאן, ואז בציור של חז"ל עולה השאלה, מי יבוא למי? כלומר, מכאן ואילך, איפה המרכז? אני שוב רוצה להבהיר בספר שופטים, עיר הבירה היא עירו של המשה. אין ירושלים. עיר הבירה היא עירו של המשה, וכל הזמן המתח הזה בין בואו נגיד במושגים של ערב הסעודית, בין ריאד לבין מכה. אתם מבינים מה אני אומר? כל הזמן המתח בין ריאד לבין מכה, בין רומא לבין הוותיקן, בין טהרן לבין קום. כלומר, בין במושגים, כלומר, בין הבירה הדתית לבין הבירה המלכותית. כל הזמן הולך. לאן אתה הולך? והשאלה מי יבוא אצל מי הופכת להיות שאלה מעבר לכבוד בין שניים, הופכת להיות שאלה עקרונית שתכף אנחנו נסביר את המשמעות שלה. וזה קורה כאן, זה קורה שם, זה קורה סביב כל נקודות המתח שקיימות בין מערב הירדן למזרחה, שראינו אותן בפרשה של גדעון, עם סוכות ופנואל. כלומר, עד כמה גדעון הוא סובלני כלפי בני אפרים, ועד כמה הוא לא סובלני כלפי אנשי סוכות ופנואל. לדעתו, בני אפרים, גם אם הם לא באו למלחמה וגם אם הם עושים כל מיני צרות, זה עדיין בגדר אחים. ואילו אנשי סוכות ופנואל זה בגדר של אלה שצריכים לבחור אם הם אחים או לא אחים. אבל שזה לא דבר מובן מאלה. ושוב אני מזכיר בספר יהושע פרק כ"ב ואת העובדה ששבני גד ובני ראובן בונים שם איזשהו מזבח גדול, הם הרי אף אחד לא שואל למה הם עשו את זה ומה הכוונה ומה זה, קודם כל מגייסים צבא ועולים עליהם. אנחנו מתחילים לשאול שאלות. ואפשר להביא את כל הדגמורות החזרת. בין מזרח הירדן למערבה, וזה הולך גם אחר כך לאור ספר שופטים, הקו הזה היה קו כמעט בלתי רגיל. כאן היה יער אפרים, יער מאוד מאוד סמיך, מלא חיות רעות ומלא כל מיני דברים, ובחינה מנטלית שתי הארצות האלה גדלו כארצות שונות. רק קשה לעבור מאחת לשנייה, ממילא כל מה שבדרך בעקבות זה. וזה מחזיר אותנו, כמובן, מעבר לשאלה מי יעבור אצל מי, זה מחזיר אותנו לשאלה של משמעות התרת הנדר. ולאן זה הלך? אני אומר, נדרים יכלו להיות קשורים במוות, כמו שראינו בפרשת פילג יש בגבעה, כי השבועה הגדולה הייתה על השם והרעה על השם וכו'. והנדרים והשבועות יכלו להגיע עד שם. וכאן אני רוצה לנסות לבחון את מה שאני רואה. אולי, כעומד מאחורי התיאור של חז"ל את הסיפור שלנו, השאלה הייתה, איך מתיר את הנדר? מי יבוא את זה? שזאת הייתה. ליבי אומר לי, אני לא יודע, אני אישית מאוד משוכנע, אתם ודאי לא תהיו כל כך משוכנעים כמו. אבל אני משוכנע לגמרי. שלא רק שיפתח היה צריך להתיר את הנדר, אלא שהיה אינטרס כלל לאומי גדול מאוד שיפתח יתיר את הנדר. אינטרס לאומי גדול, גדול מאוד 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 שיפתח יתיר את הנדר. וזאת למה? וכמובן לשאלה ההומניסטית שקשורה לבת יפעת, ובוודאי נגעה לכל לב. וזאת למה? איפה מלוכה בבית המקדש? לא, מושגים מסדירים, הגעת כאן איך עשית פה מסדירים. מה? לא יודעת.
זה הוריד
טוב, אני הייתי הולך באיזשהו כיוון אחר כאן, ודבר שאולי הייתי הולך לדמות אותו בפרשה אחרת, בואו נראה רגע לתחילה ספר מלאכים. היה לנו זה עתה בהפטרה לא מזמן, צבא דוד, פרק ב' פסוק ח', והנה עמך שמעי בן גרה ונעימיני מבחורים, והוא כללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים. עוד אחת הדוגמאות של מזרח הירדן ומערבה, שלא ניגע בזה כרגע. והנה עמך שמעי בן גרה ונעימיני מבחורים, וכללני כללה נמרצת ביום לכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, וישב עלו ואדוני לאמור עם עמיתך בחרב. כולם מכירים את הסיפור. נדל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשו והורדת את שיבתו בדם שאול. שימו לב איזה פלפול יש כאן סביב העניין. אל תנקהו כי איש חכם אתה והורדת את שיבתו בדם שאול. בואו נגיד, כדי להרים חרב ולתקוע אותה בליבו של מישהו או לערוף את ראשו, צריכים הרבה מאוד תכונות. להיות איש חכם לא צריך. כן, בואו נגיד, זה לא מה שחסר פה, איש חכם. גם אומרים, אתה אל תנקם כי איש חכם אתה וידעת את אשר שלו, הוא לא אומר לו בדיוק מה לעשות. הוא אומר, אתה מספיק חכם כדי לדעת איך לפתור את הבעיה, אני לא דן על הסוגיה שם. באמת מתברר ששלמה הזה שם פלפול שלם. ובכן, זה כתוב בפרק ב' פסוק למדוו. וגזר המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים וישבת שם ולא תצא משם ענה וענה. היה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כמות תמות, דמך יהיה בראשך. אבל שמי למלך, טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך, אני אנשי אותך וישב שמי בירושלים ימים רבים. טוב, האם יקרה שלוש שנים, והברכו שני עבדים לשמי, והילך גת, הילך חיש לבקש את עבדה, והילך שמי, ויהווה את עבדיו מגת. ויוגן בצלמו, כי הלך שמי מירושלים, גת וישב. ושלח המלך וקרא לשמי, ויום אליו, ולא ישבעתי, רב אדוני, והעיד בך לאמור ביום שלך, והלכת הענה והענה, ידוע, תדע, כי מות תמות, ותודה מאלה, את עבדה השנה. הוא הרג אותו בגלל מה שהוא עשה לדוד, שכילל אותו וביזה אותו וזרק עליו אבנים ואיפר באפר. זאת השאלה שאני רוצה כרגע להעלות. אני מעריך, כיוון שהשעה מאוחרת, אז אני אגיד את התשובה במקומכם. אני מעריך שכולם יגידו, כל אחד בצורה אחרת, שהפתרון אמור להיות פתרון משולב. כן, שכולל גם וגם. נכון? רק השאלה, איך הגם וגם? נכון? מה? הרי שלמה עצמו מזכיר את שני הדברים. אני מדבר נתי, השילוב בין שני הגרומים, היציאה של שמעי מירושלים, והריגתו על כך שזרק באבנים ואיפר באפר על דוד, היא כדלהלן. שמעי היה חייב מיתה בגלל מה שהוא עשה לדוד. שוב, למה חייב מיתה ואיך ומה קרה שם, אני לא דן כרגע, אני יוצא כרגע מתוך הנחת עבודה שלי. הוא חייב מיתה בגלל מה שהוא עשה לדוד. לדוד הייתה בעיה ודוד לא יכול היה להרוג אותו. למה? מה? איך? הוא נשבע לו. היה שם איזשהו טקס והוא שחט ממנו בעת הטקס. הוא שחט ממנו שבועה. דוד שם לא יכול היה להתנהג אחרת מכל מיני סיבות. ודוד נשבע לו ועכשיו אם כן דוד מנוע מלעשות את הדבר הראוי, כלומר להרוג בשביל. אומר לשלמה, אל תנקהו כאיש חכם אתה. תפתור את הבעיה. יש פה איזשהו תשבץ. כמובן, אנחנו יכולים להגיד, אין אדם מוריד שבועה לבנה. אם כי זה אמר בהקשר אחר, כמובן. ואם דוד נשמע, זה לא אומר ששלמה צריך לקיים את השבועה של דוד. אפשר להגיד, די, עכשיו זה אני, זה לא דוד. מצד שני, כולנו מבינים שמן הראוי שאדם ימשיך את שבועת הדוד. נכון? מה בדיוק תוקף הלכתי? אפשר להתחיל לדון על זה ולא נעשה את זה. כרגע אני חושב שזה ממש הדבר הזה. מה עושה שלמה? הוא משביע את שמעי. כאשר שמעי מפר את השבועה, מה אומר שלמה? הפרת? אז גם לי מותר. שוב, מבחינה הלכתית זה לא צריך לתפוס, בגלל שבלאו הכי אין כאן הבעיה הזאת, בגלל זה שבועה של הבן. אני לא דן פה כרגע מבחינה הלכתית, אני דן פה כרגע מבחינה ציבורית. שבעתי אותך, קיבלת את השבועה, אמרת טוב הדבר. אתה הפרת את השבועה. גם לי... יש כאן שתי שבועות. השבועה של דוד, יש כאן השבועה של שמעי. בואו נזכר קצת בפרשת יפתח, ויש כאן בדיוק שתי שבועות. יותר נכון, נדר ושבועות. יש הנדר של יפתח להקריב את ביתו. מה יש כאן עוד? השבועה של אנשי גלעד. כן? השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. לגבי השאלה, מי האיש אשר יחל להילחם מבני המון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. יש אינטרס לאומי ראשון במעלה שיפתח שתיר את השבועה, את הנדר. למה? הם נכנסים מיד אחריו. כן? בוא, עומדים? בוא. כן. נגיד לצורך העניין שאתה יפתח ואני זקני גלעד, ואנחנו הולכים נגיד לפנחס. תתיר, זה הכלל כן. זה בדיוק הכלל. נכנסים מיד אחרי. אומרים שכמובן צריכים תמיד להביא אותם בחשבון ולראות את המשמעות שלהם ולאן זאת. אינטרס לאומי ראשון במעלה שיפתח יטיל את הנדר על ביתו, ואז מיד נכנסים זקני גלעד אחריו, לעזוב אותנו מיפתח, עשה את שלו שיחזור לארץ טוב לאנשים הריקים שלו ושיתן לנו את קדוש. ומה אומר להם יפתח? כמובן, זה תלוי בשאלה אחת. כאן אני חוזר באמת לשאלה למי יש אינטרס. נעזוב את האינטרס שעכשיו תיארתי אותו בצורה צינית, ונחזור לשאלה, יש אינטרס לאומי להתיר את הנדר הזה, כדי בגלל שיפתח עשה אותו למען עם ישראל, ואין צורך שהוא יסבול בהריגת ביתו, נכון? רק שאם זה האינטרס, אז יפתח צריך לבוא אליו בשם עם ישראל ולבקש, תתיר את הנדר. אבל אם יפתח הולך אל פנחס, תעשה לי טובה, תתיר את הנדר, אז אנחנו נכנסים אחר כך. אם יפתח בא אל, אם פנחס בא אל יפתח ואומר, ראוי להתיר לך את הנדר כדי שלא תעשה דבר כזה ולא תהרוג את ביתך, בסדר, אם זה מה שאתה רוצה, זה מה שאתה אומר, טוב, אני כופף את ראשי לפני גדלותך בתורה, תתיר את הנדר. אבל אם יפתח הולך אל הבית של פנחס, אתה עשה לי טובה, תתיר לי את הנדר, נכנסים אליו. ומה אומר יפתח לזקני גלעד? אני מבין טוב מאוד. אני לא הולך להתיר את הנדר. הבת שלי תמות, אתם תתפוצצו, אני הולך לשלוט עליך. ואת הנקמה על הבת שלי, ועל מה שאתם עוד תראו בשבוע הבא.
אתם רוצים אותו מאחורי? אה? 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 אה